הלילה הזאת זה ליל ערב ראש חודש, ואנחנו עדיין בחודש ניסן, יש לנו עוד יומיים בחודש ניסן. נפקא מינה גם לאלה שעדיין לא ברכו ברכת האילנות, יש להם עוד יומיים. בדיעבד אפשר גם באייר, אבל לכתחילה יעשה מצווה מן המובחר לקיים דברי חכמים שאמרו ביומי ניסן, נכון ידידיה? אז צריך בחודש ניסן לברך את ברכת האילנות. בלילה יש הרבה פוסקים שכתבו שאפשר, אם יש אור והוא רואה, אפשר גם לברך בלילה. אפילו שבגמרא כתוב ביומי ניסן, יומי אליו דווקא יום, הכוונה בזמן ניסן, בתוך חודש ניסן, שזה זמן שהאילנות מלבלבות. עכשיו לגבי עצם ערב ראש חודש, מעשה מעכשיו כבר סמוך לשקיעה אנחנו, כבר זה מתחיל ערב ראש חודש. כל ערב ראש חודש יש מעלה גדולה בלימוד התורה שאדם לומד, יש מעלה גדולה בתפילה שמתפלל, יש מעלה בצדקה שעושה, כל חסד שעושה יש בזה דבר גדול. לפי הפשט, כמעט שהוא סוף חודש, כל סוף שבוע יום שישי מכפר כל העוונות שעשה כל השבוע. אחרי יום שישי זה יום של חשבון נפש, יום של תשובה. תראה, כתוב בספר נועם אלימלך, ספר שם אחד מתלמידיו שאחר פטירת הרב, היה איש קדוש ונורא, רבי אלימלך מניזנסק, זכותו תעמוד לנו כל ישראל, היה עליו השלום, אז בביתו היו שם בניו, בני ביתו, משרתיו, בנותיו. בצהריים של יום שישי היה כמו יום הכיפורים שם, כמו ערב כיפור. זה מבקש מחילה מזה, וזה מבקש מחילה מזה, וזה מתחננים בבחיות, וזה בוכה. הוא אומר לו, מחלתי לך, וזה אומר, תמחל לי. היה מפקד עליהם שבערב שבת ימחלו אחד לשני. וזה, הנה, ראינו גם רבי חיים פלאצ'י כותב, הסדר של התורה שאנחנו עושים בליל שישי, למה? מאותו סיבה, כמו שביום שישי מתעורר כיתוג, ואז היום מסוגל לחפר כל העוונות שעשה כל השבוע. ולכן הרשש תיקן ביום הזה, יום תשובה, יום תפילה, מעושה הרשש תיקן את זה סמוך למנחה. ככה כך חסידי בית אל ראו שהיום היה קצר, ולא כולם היו מתאספים בזמן, הקדימו אותו לשחרית. אז אחרי יש מקהילות שבשחרית לא נמצאים כל הקהל, אז ויש יותר קהל גדול בערב, ביום חמישים בערב, אין החינם, חמישים בערב, ודאי, זה יקובל לפני השם יתברך, לרחמים ולרצון, אין ספק. עכשיו גם ערב ראש חודש אותו דבר, הרמק עליו השלום, בדרשותיו על ראש השנה, כותב דע שיש ארבעה זמני תשובה, והביא אותם השלה עליו השלום, בדרוש ראש השנה. זמן תשובה ראשון זה כל ערב שבת. שהוא ערב שבת אדם יעשו בתשובה פשפש ומעשיו, לכן היו אפילו חסידים על שם מעשה מתענים ביום הזה, נכנסים לפני קבלת שבת, תואמים משהו כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. זמן שני של תשובה זה ערב ראש חודש, כל כפתת לחודש, אין ארוך אליו. והלילה הזאת, ליל ערב ראש חודש, היו בהרבה קהילות ישראל היו יושבים אפילו כל הלילה עושים משמר, יש אפילו ספר שלא יודע למה היום לא התפיסו אותו. כבר 40 שנה לא ראיתי אותו בשוק. משמרת החודש נקרא. יש לו בתחילתו וידוי הגדול ולשם יחוד. וכל מיני סדר וסדר של קריאה וסדר של לימוד. סדר של לימוד שלומדים באותה לילה. כמו דומה לליל נוסענה רבה, ליל שבועות, עם אדרה, עם כל מיני לימודים, כל מיני עניינים. באמת לאו דווקא אדם ילמד כל מה שילמד, יש בזה מעלה גדולה מאוד. אין ארוך אליו. זה זמן תשובה שני, וראינו פוסקים, כל הפוסקים כתבו שלמעשה זה יום תענית. ושוב נשאלת השאלה, עכשיו אנחנו בניסן, בניסן לא מתענים. מה הדין, האם מותר לצום בכפתת לחודש ניסן? הפוסקים כותבים, אתה מביא סולד בלולה, מביא רבי חיים פלאצ'י, מביאים כמה, שאם אדם רגיל כל ערב ראש חודש לצום, יכול לצום גם בערב ראש חודש גם בתוך ניסן. כיוון שאלה ימים שאחרי הפסח, הימים שאחרי הפסח יותר קל מהימים שלפני הפסח או ימי הפסח עצמם. אז כידים שלהם יותר קל, כי כל הסיבה שתקנו בשביל השבעה ימים שתהיה שמחה לעתיד לבוא בבינם את המקדש שיבנה, אז אנחנו נחגוג שבעה ימים אחר הפסח. אז אנחנו מעכשיו עושים אותם ימי שמחה כדי כן הכנה לבינם את המקדש. אבל אם החינם, אם אדם יש לו צורך לעלות לבית העלמין, רק לקבר אחד ללכת לשם, להתפלל, בקש איזה בקשה, מותר. אחרי הוא צריך את קברי צדיקים, בכ"ט לחודש ניסן, אף על פי שבניסן אנחנו לא עולים לקברים, אבל אפשר לעלות וגם נשמות מצויות שם. יבואו, הם באים בכ"ט לחודש, יורדים כדי להעיר לנפש שנמצאת על הקבר, ועולים איתם אחר בלילה, ונגיד ברכי נפשי, גמרנו, הם נמצאים על הקבר. כי בראש חודש הם עולים, שנאמר, וים, מדי חודש וחודשו, לשבת בשבתו, וכל בשר, להסתחוות לפני, אמר אדוני. כן. יכול. כיוון שהוא בחלק מהפעמים, או רוב הפעמים, כשאפשר לו, הוא מתענה, יכול, אין בזה איסור. אמרנו, זה לא איסור ממש מעיקר הדין. עיקר הדין של איסור של תענית, הספד ותענית, זה תחילת החודש, הימים, כל 14 יום שלפני ניסן, וכל, כולל איסור חג, עד איסור חג. אחרי זה, זה יותר קל. אבל עדיין, אנחנו לא אומרים בהם תחנון, תענית, איך התחילה לא מתענים, אבל תענית יורצייט, הרבה פוסקים כתבו שיתענה. ומחל בימים האלה יורצייט של אביו או אמו, יכול להתענות. אז גם זה, אותו דבר. אז ערב ראש חודש לא מעלה גדולה, זה לפי הפשט. לפי הסוד, הכל טוב, הכל טוב, אפילו שעתיים, כל דבר טוב. שעשה לשם שמיים וילמד תורה ולא... זה הכל, כל דבר שיעשה ודאי, אין דבר אצל הקדוש ברוך הוא, מרבי עליו השלום היה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא לא נאבד כלום, אצלנו יכול להיאבד. תראה בן אדם איזה מטבע, איזה ממון, איזה משהו יאבד לו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא נאבד כלום. לפי הסוד יש טעם נוסף. הרמ"א כותב כיוון שהלבנה מתמעטת. והיא, הרי כמו שכתב הרמב״ם, שכמו 48 שעות לפני המולד, המולד השבוע יחול ביום רביעי אחר הצהריים. אז כבר 48 שעות לפני כן, זאת אומרת מהיום כבר בצהריים, הלבנה נעלמה, איננה. בזמן שהלבנה נעלמת, יש קצת דין מתוח חס ושלום בעולם. ואז התפילה עושה רושם גדול בשמיים. והשכינה זקוקה לתפילה שאנחנו עושים בשבילה. ולכן לימוד התורה ותענית וכל דבר שיעשה האדם, יש בו תועלת. ולמה כל זה? בגלל כתרוג הירח שמתעורר כל חודש. אבל למה הירח היא כזאת שהאור שלה פחות? וגם היא חסרה. וגם לתחילת החודש לסוף החודש, והולכת בצורה כזאת, בגלל שהיא כתרגה אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אז בגלל זה, וזה גרם גם אבונות שלנו, גם אדם הראשון חטא. ועוד הירח, מה קשר לירח? תגיד, מה אכפת לי מהירח? מה יגידו לי כוכב זה? מה אנחנו מנהלים של העולם? אלא הירח, קודם כל רומזת למלך המשיח, שאמר כי הירח יקום עולם, ועד בשחק נאמן סלע. ועוד אנחנו אומרים שגם הם עתידים לחדש כמותה, ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו, ואומרים אחרי ברכת הלבנה דוד מלך ישראל חי וקיים. אז יש קשר. טעם נוסף שהירח נמשלה לשכינה הקדושה. שמש כביכול, ראינו שהקדוש ברוך הוא כביכול נמשל לשמש, שנאמר כי שמש הוא מגן לאדוני צבאות, והוא נותן אור לשכינה שהיא נמצאת אצלנו. ואז מתי שהירח פה מתמעט, אז כביכול האור של השכינה כאן הוא מעט. וצריך יותר כעת מאמץ לתת לה. והיא זוכרת, מי שעומד איתה בעת צרה, בזמן שהיא במצוקה, אז היא עומדת לו אחר כך. ולכן הלילה הזאת, דווקא שזה לילה חושך, בזמן חושך ואנשים עייפים, הוא צריך לישון, והוא מנדד שינה מעיניו, משבר את השינה, מגרש אותה ממנו, ויושב ועוסק בתורה, אין קץ למעלה שלו. ולכן מעלתו גדולה מאוד, והוא בזה מחפר, גם קיצוג הירח, גם עניין של חטא האדם הראשון, וכל יתר הדברים, זה הטעם של ערב ראש חודש. ולכן נהגו בערב ראש חודש, לעשות בו לימודים, לעשות בו כל זה. אז הרמק, אתם חוזר דברי הרמק. זה הזמן השני. הזמן השלישי הוא אומר ערב ראש השנה, שזה סוף השנה, כ"ט לחודש אלול, והרביעי הגדול מכולם הוא יום הכיפורים. ומי שקרא לו הוא הרמק, הוא בעל התואר יום כיפור קטן, ומחר נקרא יום כיפור קטן, גם הלילה. קרא יום כיפור קטן, קרא לו הרמק את השם הזה. והשאלה העתיק אותו, פרסם אותו, והאשכנזים לא היה להם הרמק. היה להם את השאלה, והמגן אברהם עליו השלום, כמעט אין סימן שלא מזכיר את השאלה. אז המגן אברהם פרסם אותו, והביא את דברי השאלה, וקוראים לו יום כיפור קטן, ועושים בו. וידוע שמי שנזהר ביום ערב ראש חודש, אך יצליח כל החודש כולו, כל החודש יהיה מבורך, כל החודש יהיה טוב ויהיה מוצלח. ואצל הספרדים היו נוהגים ביום הזה לצום, הולכים לעבודה חצי יום, ואחר כך אלה שאין להם עבודה היו באים בית הכנסת, לומדים כל הבוקר, לומדים עם זוהר, תהילים, משניות, סדר. אבל בצהריים כל העם היו מתכנסים. אני זכורני שאני הייתי ילד פה בירושלים, כל בתי הכנסת כבר בשעה 1:30-2 בצהריים כל בתי הכנסת היו מלאים אנשים ויושבים וקוראים סליחות, קוראים שבעה קורתי ברית עם תהילים, ואחרי זה עושים סליחות, מתפללים מנחה סמוך לשקיעה, מסיימים מנחה, ויד שמחה גדולה, בריחי נפשי את השם, מתחילים של ראש חודש. והיו לפעמים מביאים, כמו משה, החברים שלו, מידע הגלגולים הקודמים שלו, היו מביאים כל מיני מעדנים שהתאמו אחרי הצום, ומברכים משת ראו בחודש טוב ומבורך, והולכים לבתיהם, ססים ושמחים, ויש עניין להרבות באורה באותו בליל ראש חודש. באורים כבדו השם. כן. אתה שואל איזה ראש חודש יותר גדול, או על ערב ראש חודש אתה שואל? ערב ראש חודש כפתת, זה נשאר במקומו, זה לא זז. לא, לא, כפתת מבחינת, שנייה, נעשה סדר. כפתת מבחינת תפילה, מבחינת קברי צדיקים, מבחינת תענית, מבחינת לימוד, מבחינת שיער כל הלילה, זה הלילה, זה בכל מקרה. עכשיו אתה שואל אותי, ראש חודש יש שני ימים, יש למד ויש א', אז מובן בכל הספרים שא' הוא יותר גבוה, יותר גדול, כי למד זה רק סוף חודש הקודם. נפקא מיניים, אומר לך גבאי, אתה מתי אתה רוצה לעלות לתורה? ביום רביעי או ביום חמישי? תגיד לו אם אפשר יום חמישי, זה יותר חשוב מאשר יום רביעי. לא יודע, אז לא, זה פשוט, למה? למה זה א' והוא למד, זה לא ראש חודש אמיתי, זה אנחנו כותבים בכתובה ביום 30, למשל מי שיתחתן מחר בלילה, אז כותבים לו ביום 30 לחודש ניסן, שהוא א' לראש חודש אייר. אבל מה שאין כן ביום השני, כותבים ב-א' לחודש אייר, שהוא ראש חודש, הוא א' אייר, זה עיקר ראש חודש. אז הוא יותר, יש לו מעלה גדולה, אבל בראש השנה זה משהו אחר, ראש השנה זה א' והוא ב', זה בכלל לא, לא, לא א', רק עושים אותו שלא יהיה ספק. אז אם כן יוצא ששני של ראש חודש יש לו מעלה יותר גדולה, יוצא יום חמישי. עכשיו יוצא איפה? שזה ערב ראש חודש יש לו מעלה גדולה, ובתפילה אדם ייזהר בתפילה להתפלל אותה כמה שיותר מקירות הלב, כי אז היא מתקבלת והיא רצויה יותר, כי השכינה גם זה כמו אדמה שלא שתתה מים, מחכה. כל דבר שיש היא לוקחת, כל דבר שמצווה שאדם עושה יש לה. כותב רבי אברהם אזולאי דבר מבהיל, פעם ראיתי את זה, הוא כותב בספרו חסד דאברהם, ודע שכל מי שיעזור לשכינה מתי שהיא במצוקה וצריכה את העזרה שלו, כשהוא יצטרך עזרה אחר כך, אז היא תבוא ותעזור לו. לא עליכם בשעת צרה, או בעולם הבא. שבעולם הבא במצב קשה, היא תבוא ותעזור לו, כמה שהוא עזר לה. כי היא אמא שלנו, אז היא דואגת לנו. לכן טוב שהאדם יעשה סיוע לשכינה. כל מה שעושה סיוע לשכינה, יש בזה מעלה גדולה מאוד. דבר גדול. מה זה? שכינה הקדושה זה האמא של עם ישראל. כמו שיש לי ולך כל אחד אמא ביולוגית, לכולנו יש אמא אחת רוחנית שהולידה את הנשמות שלנו. והיא מצטערת שאנחנו בצער. והיא שמחה כשאנחנו שמחים. וכשה רגע אחת, וכשה אתה מדבר עמוק, אני לא יכול עליך. וגם כשהיא השכינה הקדושה, חס ושלום, ישראל עושים אבונות, אז היא סובלת. עליה נאמר רובן, כך אומר הזוהר, רובן כסיל תוגת אמו, היא בוכה. שירה אנשים מחללים שבת, אוכלים דברים לא כשרים, עושים מעשים לא טובים, אז היא לצער גדול. לכן כשאנחנו שווים בתשובה, אנחנו מרפאים גם אותה. שוב ישראל עד השם אלוהיך, פעם משובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. משובתם זה גם השכינה שבה אל מקומה, המחזיר שכינתו לציון. ככה אנחנו אומרים. אז אם כן, השכינה יש לה שמחה. עכשיו, בימים האלה שהירח מעוטה, האור שלה גם כן מועט. כשאנחנו עושים כעת דברים טובים, אז היא מתעלה ושמחה וססה ויש לה שמחה, ואז בראש חודש היא באה, זה יום שהיא מקבלת עטרה, היא נותנת גם לנו עטרות. ביום ראש חודש יש לה מעלה גדולה, היא שמחה, ססה ושמחה, אז יש לה גם לנו עטרות. סליחה? כל אמרתי בהתחלה, אמרתי, תפילה, צדקה, תשובה, לימוד תורה, מעשים טובים, כל דבר טוב שאדם יעשה, וגם יער בלילה יושב ילמד, ולא יאבד הלילה, למשל יש לו ללכת איזה, לא ידחה את זה, צריך ללכת איזה מקום, ידחה, כי זה לילה קדושה, אני יושב ילמד תורה, אני יושב לעסוק בתורה, ינצל כל רגע ללימוד תורה, אז יש איזה מעלה. או יוסיף, גם ייקח קצת על חשבון השינה שלו, עוד חצי שעה, ייקח איזה ספר, ילמד, וכדומה, כל דבר שהוא יעשה, יש בזה מעלה גדולה, וזה מכפר עוונות, וגם יצליח, האדם יצליח על ידי זה בעולם הזה, הוא יעשה לשם שמיים, וממילא הקדוש ברוך הוא נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אז זה היה מעין הקדמה. באתי להגיד כמה נקודות בענייני תפילה, שלא כל כך ידועות, ושצריכות, אפילו שהן ידועות, הן צריכות חיזוק. אז אחד מהם, רבנו ארי, זהיר מאוד מאוד, שכשאדם בא להתפלל, שיתפלל בשמחה ולא בעצבות. ואני אקרא לכם את לשונו, בתחילת שער הכוונות, כותב, אסור לאדם להתפלל בעיצבון. ואם נעשה כך, אין נפשו יכולה לקבל אור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. שימו לב מה הוא אומר, שבשעה התפילה שאנחנו עומדים את העמידה, בעיקר זמן העמידה, יורד אור גדול מהשמיים ויורד על האדם. ואחרי זה מלא אור, באור הזה יכול להצליח, באור הזה יכול ללמוד, באור הזה יכול לעשות עסקים, באור הזה יכול להשפיע, להיות מושפע. אז זה תלוי במה? תלוי אם הוא מתפלל בהתאהבות ובשמחה. אבל אם חס ושלום הוא עומד להתפלל מתוך עצבות, ולפעמים יש סיבות מצדקות לעצבות שלו. הוא בצער וזה, אבל לא. אתה צריך לשמוח שאתה יש לך רשות לבוא לעלות להיכל המלך, ולהיכנס אליו ולדבר איתו, ואתה אומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיתי לתך, ואתה עומד אז, והקדוש ברוך הוא בתוך ארבע אמותיך, ושומע את בקשותיך, איזה זכות זאת, איפה יש בר אנוש שיש לו רשות כזאת לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ולהתפלל לפניו. לכן אומר רבנו ארי, תיזהר להתפלל בשמחה. אומר, אמנם, בעת שמתוודה, זאת אומרת, כאשר אומר וידוי, אנחנו ראינו כעת וידוי בניסן, אבל בימים רגילים יש וידוי, שהוא מתוודה, הוא מפרט חטאיו, אז טוב, קצת להתעצב, הוא אומר, אבל בשאר התפילה, ובשום אופן לא יהיה עצוב. ולהפך, אם יהיה עצוב בתפילה, שמע מה הוא אומר, נמשך לו נזק גדול, ונפלא בגדול על ידי העצבותו, אלא צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה ואימה ביראה, אמנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה ככל האפשר. אומר, ואיך? איך אני אהיה בשמחה? אומר, כדמיון עבד שהוא אוהב מאוד את המלך, והמלך מצווה אותו ללכת להביא לו איזה חפץ, להביא לו, להכין לו איזה שתייה, איזה מאכל, באיזה שמחה המלך בחר בי, שאני אכין לו, שאני אתן לו, איזה שמחה גדולה יש לו, ככה יהיה האדם באותה שעה, שהוא בא להתפלל לעשות את רצון ברוך הוא. ישכח מזה באותו רגע, כי כעת הוא נמצא עם מלך מלכי המלכים, והוא יאמין בלב שלם שביד השם יתברך לפתור לו את הבעיה הזאת. ואפילו שאני לא יודע איך. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין אבוא עזרי? דוד המלך, כשהיה בורח מפני אבשלום בנו, רוצה להרוג אותו, ואיזה שמועות שמע, בשמי בן גרה רץ, מקדלל אותו, מעפר אותו בעפר, סקלו אותו באבנים, אמרו לו לצאת להסתלק מארץ ישראל, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. מה עבוד אלוהים אחרים? אמר דוד המלך, כדי שלא יחילו לשם, יגידו, איך זה חסיד כזה, צדיק כזה, כך קרה לו? אומר, שלא ידברו עוד בריאות על הקדוש ברוך הוא, עלה בדעתו שחס ושלום, אולי כדאי לעבוד עבודה זרה, בשביל שיגידו מגיע לו. ככה אמר, מרוב צער, אבל נחזיק את עצמו. והוא צועק, שיר המעלות, אסן אלה הרים. וזה בדיוק אמר את זה בערוש חודש. למעלות, זה היחיד שזה בלמד. השאר, שיר המעלות והה. למה זה למד? 30 מעלות. זה 30 ימים של ראש חודש. שאל היה להרים, מאין אבוא עזרי? היה הולך נודד בהרים, בהרי הגלעד, הרי הבשן. בסוף צעק, עזרי מאיר אדוני, עושה שמיים וארץ, אני אתן למות אבניך. ואיזה מילים כתב שם ברוח הקודש, והכל הקדוש ברוך הוא נתן לו, כדי שאם אנחנו חס ושלום נמצאים בצרה, נאמר את זה ויושיע אותנו. הוא הושיע את דוד, יושיע גם אותנו. ולכן, הוא לא אמר לפני כן, אל השם הצרת עלי, קראתי ויענני, זה המזמור שלפניו. וזה המזמור של אחריו. יש כמו דוד, כמה סבל, והוא השאיר את ביטחונו בשם יתברך, לכן בחר בו הקדוש ברוך הוא, עשה אותו רגל רביעית של הכיסא, רגל רביעית של המרכבה. אתה יודע איזה זכות זכה דוד המלך, איזה זכות. בחיר השם. אז... מה עם הרבה שמה? מי? על מה היו בוכים השאלה? נו, אז מה השאלה? נו, זה שני דברים. יכול אדם להיות שמח שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בבכי על התגלות והצער של השכינה. כואב לו שהשכינה בצער, כואב לו שיש יהודים סובלים, כואב לו שאנשים לא שומרים מצוות, כואב לו על כל זה. אבל מצד שני, הוא שמח, הוא מתלהב, אתה רואה איך שהלב שלו נשפח. כי מי שעצוב, הוא לא יכול בכלל להתפלל, בקושי מוציא את המילים. הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא בכלל סתום. אבל זה אתה רואה אותו, הוא מדבר שוטף, הוא מתפלל שוטף, בוכה עד רבה, זה מראה שמחה ביום כיפור, תגיד לי, מי שמתפלל ובוכה. אז מה, הוא לא שמח? מלא, הם שמחים, בפרט בשעת הנעילה, איזה שמחה ובחייה, זה לא אומר שני דברים. גם הזוהר שואל את השאלה שלך. הזוהר שואל, הרי צריך בבחי יבוא, וכמה ראינו כשמע השם כל בחי, ועבדו את השם בשמחה, אמר, הנה חילמה. הוא רואה בשמחה, אבל הוא שמח שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא בוכה על מעשיו, הוא בוכה על המצב של הדור, על המצב שלו, מצב של הסביבה שלו, אז זה שני דברים, זה לא סותר זה את זה, לכן יש בזה מעלה גדולה. אבל לכל אופן ראינו פה מרבנו ארי שזה נורא והיום עם אדם עצוב, הוא נוסך לעצמו נזק שאין דוגמתו. סיפור פעם על אחד מגדולי התלמידי הבעל שם טוב, בין לי שזה המגיד עצמו היה, שבוקר אחד היה בעצבות גדולה מאוד, ולא ידע מה לעשות. וחשש ולא התפלל, חיכה איזה חצי שעה. הרך אמר אני אברך ברכות השחר, התחיל ברכות השחר, כשהגיע לברכה שלא עשה אני גוי, התבונן שם, וראה איזה זכות זה שאני יהודי. וכל הגויים כולם, אם יבואו כל שרי וראשי המדינות בעולם, שכולם רועדים מפניהם, וכולם ירצו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, לא יכלו להיכנס. ירצו להניח תפילין, לא יכלו. ירצו לשמור שבת, לא יזכו. ירצו לעשות קידוש אחד, לא יצליחו. אבל אני זכיתי שאני זה, אז שלא עשה אני גוי, התבונן, התבונן, ומיד שרתה עליו שמחה, ואחר כך עמד והתפלל לתוך שמחה. אחרי אדם צריך להיזהר מאוד, שלא יבוא חס ושלום. אז הוא אומר כמו העבד שמשמש את רבו, שמחה יתרה. ואם משמש את רבו בעצבות, שאני עושה לאבא שלך, ביקש תעשה לי כוס קפה, עושה לו את זה, ופנים של איך התשעבאה בר מינן, מה קרה לך, איזה פרצוף, איזה זה, עוויות, אז אבא בכלל מואס באיש הזה, מה אתה עושה לי זה, אל תביא לי בכלל, ואל תגיש לי ואל תהיה עצוב, אבל כשאדם שמח, אז זה נחת רוח, טוב ארוחת ירק, ושלווה באמר שלמה, מבית מלא זבחי ריב, אז הוא עושה את זה בשמחה, ואומר, עבודתו חשובה לפניו. וכמעט עיקר המעלה והשליחות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה. בין בעת תפילתו, בין כשעושה איזה מצווה משאר המצוות, כמו שאמרו בגמרא, מההוד אהבה כבדה טובה, מי זה היה רבי רנה עליו השלום. שאלו אותו, למה אתה שמח? מה אתה מחייך באמצע בית הכנסת, באמצע התפילה? מחייך היה. אמר תפילין כמה נחנה. אמר יש עליי תפילין. אני שמח שאני זכיתי שיש לי תפילין. שאני מניח תפילין. אומר ואל תבוז לעניין זה כי שכרו גדול מאוד מאוד. בא אחריו תלמידו רבנו חיים ויטל עליו השלום. זה ספר שערי קדושה. זה ספר מאוד חשוב. כדאי מאוד להשיג את הספר הזה. ספר יחסית קטן אבל מלא תוכן. זה חשוב, אנחנו שמים צעירים, היום אומרים לנו ללמוד אותו על פי חוץ, יש שם איזה פרק שלם שעושה קבלה, אז זה תדלג אותו. אבל כל מה שיש שם, עבודת השם, תפילה, תורה, כל העניינים, משהו מדהים. שם הוא כותב בחלק ב' שהעצבות גורמת צילוק רוח הקודש מעליו והנשמה מסתלקת ממנו. וההפך ביותו עובד השם יתברך בשמחה, כמו שכתוב עבדו את השם בשמחה, כי השמחה מוסיפה חשק רע ואהבה להידבק בו יתברך. ועליו נאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, כי העבודה כשהיא בעצבות דומה לעבד העובד לרבו בפנים עצובות וזועפות. וכתיב ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, כי העצבות נמשך מהשטן הוא סמכמם והנחש. איזה מילים שהם הטילו באדם וחווה ארס, כמו שכתוב באדם בעיצבון יוכלנה כל ימי חייו בר מינן, ואצל האישה אמר בעצב תלד בנים, השם הצילנו. אז עיצבון, עצב, אתה רואה שזה מצד התומעה של הנחש שהטיל באדם וחווה, ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא שכינתו מסתלקים מעליו. אומר לראיה, אם יגלה לנו גדול מיעקב אבינו בחיר האבות, בחיר האבות, שאותם 22 שנים שהיה שרוי בעצבות על יוסף שנעלם ממנו, הסתלקה ממנו רוח הקודש שבישרה אותו שרח בת אשר, ושזה זכתה להיכנס חיה לגן עדן. אמרה לו שעוד יוסף חי ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה לו נשמה וחזרה לו הרוח הקודש, שרתה מעלה מחדש. וכאן תראה מה יש במעלה הזאת. גם הזוהר פרשת ויקרא, ופרשת וישב, אמר תדע שהשכינה לא תבוא בכלל במקום שיש שם עצבות, היא לא תשרה שם. כן, צריך להיזהר. שמחה, אומר זה כנסת ישראל, זאת השכינה. הרקנתי עליו השלום, רבנו מנחם הרקנתי כותב, שאין כמו השמחה גורמת להידבק בשם יתברך, עד שבדבקות המחשבה מתוך האצילות הדברים מתווספים ומתרבים, ומתוך השמחה נבנים אליו. כך כתב גם המקובל רבנו מאיר בן גבאי, שהעבודה בשמחה למטה מעוררת השמחה למעלה, והאור הזך נמשך מהמקור עד לב השמיים. זאת אומרת, אין לך דבר המחבר את העולמות מהקצה עד הקצה, זאת אומרת עד המקום הכי גבוה, כמו שמחה בעבודת השם. שמחה זה פנימית, זה לא שצריך לשיר או לרקוד, זה לא שמחה ולא כלום, זה הוללות שהוא מרגיש בתוך ליבו, השתוקקות ושמחה גדולה ועצומה יותר מהכל. זה סיפר לנו פעם ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, הרי הוא יליד השכונה הזאת, נולד פה בשכונת הבוחרים. אמר לנו שהיה פה, וכשיסדו את השכונה הזאת, למעשה יסדו אותה לפני בערך, לא בערך, אלא בדיוק 120 שנה. 120 שנה שהשכונה הזו נוסדה. שנת תפרש נון. שיסד אותה היה רבי אברהם תלמודי. הוא רבי אברהם אמינוף. היה בקי בתלמוד, אז קראו לו מולה אברהם תלמודי. השמו עוזב את הכנסת שלו, זה שם בחובי חסקץ, זה שם המדרגות מכאן ומכאן. זה בית הכנסת אברהם תלמודי, זה שלו. הוא ייסד בית הכנסת, ואיתו היה רבי יעקב מאיר ועוד קבוצה מיהודי בוחרה שהגיעו, וכל אחד קנה חצר, ביניהם היה רבי שלמה מוסייף מייסד בית הכנסת הזה, שייסד אותו לשם שמיים, וזכה נעשה פה מקום של תורה ותפילה. אז הוא הכין, והכינו מקווה היה חינם, היה שם מקווה, שוק עשו להם, תלמוד תורה חינם לתלמידים בני ציון. זה לא הם יסדו את זה, זה חינוך עצמאי, עוד לא היה חינוך עצמאי בעולם, לא נולד עדיין. היה פה העדה הבוחרית, הם יסדו את תלמוד תורה בני ציון. והיו ונעלו אותו, ותלמוד תורה בני ציון, שם לימד ראש הישיבה שלנו רבי עזרא עתיה, עליו השלום. שם היה מלמד הרב בן ציון הבא שאול, היום התביישו אלה שלא רוצים לעבוד. אבל אחד, היו עובדים חצי יום ולומדים חצי יום. ואחד מבייש לעבוד, צריך ללמוד כל היום. מה אתה יותר טוב מהם? הם היו מביאים פרנסה לבתיהם, אז היו הולכים ללמד בבית ספר, תלמוד תורה, שעתיים, שלוש, כל יום. ואפילו חשבון, והכתבה, ודקדוק, וכל מיני מקצועות שילד רגיל צריך לדעת, שצריך ללמוד, כדי שלא יחילו לשם. מה, מגדלים בורים ועמי ארצות? שידע לדבר, ידע להתנהג, חשבון וכו'. אז הם היו מלמדים. הרב יהודה צדקה למד בתלמוד תורה בני ציון. זה אני אומר לכם שני 100 שנה. שיבדל לחיים, חכם עובדיה יוסף, למד שם. כל גדולי ישראל שהיו פה בירושלים, שכבר רובם הלכו כבר חלקם בחיים, נמצאים בעולם האמת, למדו שם. כמה וכמה גדולי ישראל, כולם בילדותם, למדו, וזה רואים שהתלמוד תורה הזה היה קדוש. כי מקום קדוש מוציא אנשים קדושים. מקום שלא מצליח, השם ישמור. אפילו שאתה רואה חיצוניות, אתה רואה זה בסוף. יש משהו בזה, למה זה לא מצליח. אבל מקום קדוש יש לו יסוד טוב, יוצא זה. אז הם היו לומדים שם, ועשו הכל. אחר כך, מרוב שסידרו הכל, עלה בדעתם, אמרו, עוד מעט המשיח יבוא. למה? הם בנו את ירושלים חוץ לחומות. זה היה, אז הכל היה בעיר העתיקה, לפני 120 שנה, לא היה פה כלום. עושים רעש עד היום, אלה, אל תאמינו לתקשורת תמיד, נחלת שבעה ובטיח, הכל נהיה מדינה של אשכנזים. הכל שלהם. הם השתלטו על הכל. גם שכונת הבוכרים. אחרי זה כמה יהודים יקרים הלכו בנו את, את אזור מחנה יהודה, זיכרון יוסף, זיכרון יעקב, משכנות, רבי משה מוטיפיורי, מה שעשה, 8 שכונות בנה בירושלים. כולם הוא מכספו, הוא קנה את האדמות, ונתן דירות חינם. ימין משה, מזכרת משה, קריית משה, זיכרון משה, הכל, הכל זה שלו, אוהל משה, הכל שלו, הוא משה מוטיפיורי. והוא עוד, מי הביא את הברון רוטשילד? אתם מבינים, עושים רעש עם הברון רוטשילד, איזה זה, עשו שם על שמו פסל ואנדרטה והכל. זה היה גיסו. אשכנזי, גיסו, נשו עם אחותו. הוא הלך, אמר לו, מה אתה משקיע בצורפת? מה אתה משקיע באנגליה? בוא לכאן. והוא הביא אותו לכאן, ושלח אותו לזיכרון יעקב, קנה את כל האדמות, והלך קנה פה וקנה שם, והוא היה עושה את הכל, והכל בשקט, בלי רעש. קבר אחר, הוא קנה את זה מיד הערבים ובנה אותו ושיפץ את הקבר. הלך ומה שעשה דברים מדהימים, מה שעשה רבי משה מונטיפיורי. אז פה בשכונה הזאת, אז בנו את זה, ואחרי זה אמרו, המשיח יבוא. המשיח יבוא, צריך, איפה יתאכסן המשיח? כל אחד יריב, אצלי בבית, לא יפה. אנחנו נבנה לו ארמון מפואר. הלכו לרחוב עזרא כאן למעלה, תראה שם יש בניין שונה מכל הבניינים, שונה עד היום, מגיעים אדריכלים מגרמניה, מהולנד, מאיפה, מהירח מגיעים. שלראות את הפלא הזה, איזה בניין, כל מיני עמודים, כל מיני חישוקים, ואיזה קשתות, איזה יופי. זה הארמון של המשיח, איך עשו מזה בית ספר. היה בילדותינו, היה נקרא בית ספר שפיצר, לומדות שם בנות של המזרחי. איך עשו יש ספר קארו, עשו לא יודע, כל מיני בתי ספר. הרסו אותו. חתכו אותו לחתיכות, אבל זה הארמון של המשיח ברחוב עזרא. אחר כך והיה אחד משה מזרחי, היה יהודי יקר, היה פה בשכונה, אמר הגיע פסח ואין לאנשים איפה לעשות פסח, וגם לא כולם יודעים פסח, ומי יעשה להם מצות, ומאיפה ישיגו חרוסת ומרור וכל יתר הדברים, ואוכל כשר והכל. הלך, שומע מוישה, אתה עוקב אחריי, גם הוא קראו לו משה. אז הוא היה, כן, בן דוד של ה... כן. אז הוא היה משה מזרחי הזה, עליו השלום, הלך, הכין פה איזה חצר אחת גדולה, הכשיר אותה לפסח, והביא נשים שיבשלו, בררו אורז, בררו תפוחי אדמה, בררו מצו, חיטים, תחנו אותם, עשו, הביא רבנים שיפקחו, ועשו הכל אשר לכל כמו שצריך. זה אני מספר לכם, לפני 110 שנים בערך. קצת פחות. שנת תרס"ו מחבב זה היה. תפרס המכבב, 104 שנים, 105 שנים מעכשיו. הביא אותם, והביא את כולם, ואז היו תלמידיו בן איש חי, שלח אותם לכאן איזו קבוצה של 10-15 תלמידי חכמים, הגיעו כאן לשכונה הזאת. כי פה היה התורה, המקום היחיד שהיה תורה בירושלים, היה פה, או קצת בעיר העתיקה. אז הגיעו לכאן, ביניהם היה הרב יחזקאל עזרא רחמים, זה היה בעל עצי היער. בו היה רווק, הגיע רווק. תמיד חכם היה, קרוב לגיל 30, לא הצליח בנישואים שלו, ופה אחר כך מצא איזו אישה, ולא עליכם נפטר צעיר בן 32 אחר כך. והוא קבור בהר הזיתים. אחיו זה היה הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, אחיו הצעיר, צעיר ממנו ב-20 וכמה שנים. הוא היה גאון גדול, והיה מתכתב עם הגאון הבן איש חי, הוא מפלפל איתו בהלכות, בסוגיות עמוקות מאוד, והיה גם בקיא בקבלה. רואים מספרו עצי היער משהו מפחיד מאוד, גודל קדושתו וחסידותו וכו'. הוא הגיע לכאן, אז גם הוא היה ברשימה של אותם 50-60 איש שהתאספו לעשות את הליל הסדר. הוא הכין להם מצות של אחר חצות, וחרוסת ועופות, ואז איפה היה? הוא קנה עופות חיים ושחט אותם, וכבשים ודגים, ומה לא? כל טוב יצרים מביא, והכל מכיסו, וזית זהב מכיסו, והכל עולה הון, השיג את הכל. השיג את הכל ועשה, ובליל הסדר שם להם קסתות וקריות לכולם. את כל הרצפה ריפל בשטיחים, שטיחים מפוארים. ותלה בקירות כל מיני שטיחים שיופי והדר, אבל הקדוש ברוך הוא מגיע, אז שיהיה מקום יפה, יפה, בכלים חדשים, הכל, מצעות. ולכולם קנה חליפות, לכולם. חליפות, בגדים יקרים, דאג וקיצור, מסרוך נעל, ועד הלוסטרות והדברים הכי מפוארים שיש. עשה הכל, אבל אני רוצה לעשות את הסדר מלא מלא על חשבוני. ועשה את ליל הסדר, ועשו בזמן שם התפללו ערבית, שימו מיד הלאה. התחילו את ליל הסדר, ושמחה הייתה, וקראו את ההגדה, ויש שם רבנים, כל אחד דרש בתור שלו, וזה בתור שלו, וכל אחד אמר, פירושים על ההגדה, לא פירושים מבחוץ. וזה הגיע מהר לאכילת מצה. עשו אכילת מצה, היה שיח השמחה, אחר כך שתו הכוסות, עשו הליל, ואחר נשארו עד הבוקר. ויושבים ושרים, מספרים ביציאת מצרים, כל אותו הלילה. וחלק מהם היו עייפים, יש להם סמיכות, קריות, נרדמו, הוא גם כן בעל הבית נרדם. והנה בחלומו הוא רואה שעולה לרקיע, והוריו מקבלים את פניו, ואומרים לו, אשריך משה, מה עשית? מה עשית? שמחה כזו לקדוש ברוך הוא לא הייתה מיום שנבנה בית המקדש. כי לא חזרו יהודים לירושלים מאז שנחרב בית המקדש, רק הלילה הזאת. כמו בית המקדש, מה עשית? עוד קצת היה במשיח. שריך מה שעשית, איזה שמחה עשית לנו, בוא תעלה למעלה. והביאו אותו לפני המלאכים, אמרו לו בוא תעלה לכיסא הכבוד, תקבל שכר. ולראות, אז הוא רואה שם את השכר של כולם, רואה את כל האנשים שהיו איתו בליל הסדר, כולם שם, כתובים בספר הזיכרון, כל אחד. אבל יש אחד בראש, זה הרב יחזקאל עזרא רחמים, זה יותר מכולם, איזה אור קיבל, איזה מתנות קיבל, איזה כיסא כבוד, איזה מקום, והוא אולי מאה מדרגות אחריו. אתה עורר, אמר איך זה יכול להיות? מה הוא עשה? הוא כלום, הוא לא, אני קניתי לו את הבגדים, לא היה לו בגדים, לא נעליים. האוכל אני הבאתי לו, אני זה, איך זה יכול להיות? אתה עורר, והיה קצת בצער, הלך כאן אצל הרב שאול דווק, אמר לו, תיגש אליו, תשאל אותו אחרי התפילה, מה היה איתו בליל הסדר, הוא יספר לך ותרגע. אז אחרי זה הוא היה מסכן כל התפילה, הוא היה אומרים עבס, כזה מלימד צבוע. שחרית כזה ככה מדוכדך, איך יכול להיות, איך זה, מה זה. כל הזמן מולו התמונה איך שהוא ראה ברקיע את כולם, ראה? אז אחרי התפילה הוא ניגש לרבי חזקאל עזרא, ואתה אמרו לו, אוי תבורך, התחיל לבכות, נוזל לו דמעות, רבי חזקאל עזרא, שם שתי ידם על ראשו. תבורך, מה עשית לי אתה? מה עשית לי? אתה לא יודע. אומר לו, מה עשיתי לך? אומר, אני האמנתי שאני אבוא לארץ ישראל, אחרנן עפרה, ארץ שמשה רבנו לא זכה אליה. היחסתי לירושלים עיר הקודש, וזכיתי לדרוך על אדמתה, ולעשות שם חג, שעברנו את הסדר, ועשינו את הקידוש, הרגשתי שאני, כל גופי נשרף, ואני נמצא ברקיע. ואחרי זה אמרנו, השתה אחר, עבדי לשנה הבאה, ועד ישראל בני חורין, שמחה גדולה הייתה לי, שכול לי הייתי אש. אך קראנו את ההגדה, והיינו מפרשים הפירושים. אבל יותר מהכל, כשהגיע כזה התמצא, התעלפתי מרוב שמחה. ככה הוא אומר לו. נשקתי את המצא, כמו שכתב השלה, שום חיבור מצווה ינשק את המצא, נשקתי אותה. ואכלתי אותה בשמחה גדולה, ולא הרגשתי איך אני אוכל, איך אני בונע אותה בכלל. אמר, אם כן, זה בא עם השמחה שלו, וטרף לי את כל הקלפים, ועבר על הכל, לקח את הכל. זה היה שאומר, דעת, אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב. הרי מכאן, שעיקר העבודה זה השמחה. אז זה, מכאן אדם ילמד, שבכל מצווה שהוא בא לעשות, צריך לשמוח יותר אם נתנו לו אלפי אלפים, כמו שכתב בשאר המצוות. השורש שהכל נשען עליו, שבעשיית המצווה לחשוב שהוא עליו כמסון, ומהר להסיר מעליו, יאללה בוא נגמור. לא. אלא יחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ויש שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ מלב ונפש, בחשק גדול. כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה המצווה. זה סוד הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. זה סוד רב ברונדה והסליק, יומה אחת צמח גאולה לתפילה ולפסח חוכה מפומי כולהו יומה. אומר, וזה מראה שהוא יש לו ביטחון מלא בשם יתברך. אומר אותו דבר, אם נותן צדקה בלב שלם, אין ספק שתשרה עליו רוח הקודש. אין ספק, כך אומר רבנו ארי. אז אם כן אדם, כמה ילמד מפה עניין של זה. כך כותב גם הרשש, שיש לאדם 4 דברים שהוא צריך להיזהר מהם, שהם אבות טומאה. הוא קורא להם 4 אבות נזיקין. ארבע אבות נזיקין, שהם, אחד מהם הראשון זה גאווה, 2 שיחה בטלה, 3 תאוות התענוגים, 4 הכי גרוע מכולם עצבות. וכנגדם יש לנו את הענבה, שאדם יהיה ענב בתכלית, ושיש שתיקה, מידת השתיקה תהיה אצלו, זו מידה גדולה מאוד, ימאס בתענוגים ויהיה שמח בחלקו. אז השמחה זו המדרגה הכי גבוהה, שהיא חשובה יותר מהכל. כל אדם ילמד כמה זה חשוב. עכשיו יש עוד איזה הנהגה שהרבה שואלים אותה, זה נזכר בדברי המקובלים. יש חסידים ואנשי מעשה שנזהרים שבשעת התפילה לא יהיה עליהם ברזל. ונבאר מה המקור של הדבר. שאל אותי איזה מישהו, האם זה נכון שאסור שיהיה ברזל על גופו של האדם? לא מדובר במפתחות או בכלים מכשירים שאדם צריך להחזיק, אבל מדובר בחלקים בלבוש של האדם. עוד פעם היה כפתורים. לא, אני בפירוש אומר לך שזה לא מדובר על זה. אף זעם וכדומה וכל יתר הדברים של ברזל היו נזהרים לא לעשות. כמו שסיפרו על הרב ניסים נחום, יש מעשה ידוע, הרב ניסים נחום, אחד מהמייסדים של השכונה הזאת, שהוא היה לו חולי השבר. שבר זה מה שאומרים קילה בערבית. המעי יוצא מהמקום שלו, יש איזה קרע בשריר של הבטן, והמעי יוצא החוצה, ובחורף זה מאוד מזיק. אז מה צריך לעשות? יש איזו חגורה מיוחדת שחוגרים. אז הרופא אמר לו שהוא חייב, כי אחרת זה היה יוצא החוצה וזה מסוכן מאוד. וניתוחים, לא כולם היו מסוגלים, לא כולם יודעים גם לעשות. אז ביקשו ממנו, אמר, איך אני אתפלל בברזל יהיה על גופי בשעת התפילה? כי זה החגורה שיש לה ברזל, וחוגרים את זה על הבטן, ואז המעי חוזר למקום שלו, שלא יצא החוצה. גם אפשר ללכת, להתאמץ, להרים דברים, מסעות, זה מאוד מסוכן, זה לפעמים יכול לצאת, יכול להינזק, יכול לקבל זיהום, חס ושלום. אז מה המקור? המקור זה הרב שמי ציבור. שמי ציבור זה היה מעשה רבו של הרב חידה, רבי יעקב ישראל אלגזי, בעל שמי ציבור ושמי חגיגה. כתב, שמעתי בשם המקובלים, שמזהירים שאין ניסה עליו שום דבר של ברזל בשעת התפילה, הוא אומר, ומצאתי את זה גם בספר חסד האלפים, מחברו, זה אותו חסיד, רבנו אליעזר פפו, עליו השלום, בעל פני יועץ, יש לו ספר חסד האלפים, שם כתב גם בחסד האלפים, שיזהר, והבן של רבי חיים פלאצ'י, רב יפה ללב, ויש לו, עליו השלום, 10 חלקים, כתב על שולחן ערוך, יצחק פלאצ'י, יפה ללב, קרא לזה לספר, הוא כתב, שזה, כיוון שזה במקום הקורבנות, תפילה זה במקום קורבן, ובקורבן כתוב, בנית שם, מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. אז כיוון שלא מזבח, אסור לשים ברזל, אומר לכן, לא ישים ברזל על זה. לכן, תראה, אפילו האצבע של הספר תורה, היו עושים אותו מכסף, שלא יהיה ברזל. אז היום יש ניקל, אלומיניום, זה יותר קל. אין דבר. עד כדי כך, כי זה טבע, איך אני אשים שם עליה ברזל, דבר שהוא מכיל ברזל, זה בכל אופן זה מידת חסידות, זה לא הלכה, אני מזכיר לכם. גם כף החיים מביא אותו. והמקור הוא גם בליקוטי מעריח. זה ספר חשוב של אחד מגדולי אשכנז. מה? אין בעיה. מתכות אין בעיה. אבל ברזל עדיף שלא. עכשיו, יש גם מי שכתב שגם כשהולך לישון, סגולה שלא יתמאו אותו, כך כתבו בשם רבנו ארי, שלא יהיה על גופו מכשיר של ברזל. זה הברזל יכול לגרום שחס ושלום הם יתמאו. אבל יש כתבו על ההפך, כתבו עד רבה, ברזל הוא טוב. עכשיו ראינו בהלכות מילה, שיש סכין עושים אותה מברזל. למה גן מברזל? ולמה ברזל? פסוק אומר, ברזל הוא מחושת מן עליך, וכימיך דובעיך. מה זה ברזל? זה תיבות של האימהות. בלהה רחל זלפה לאה. כל השנים עשר שבטים נולדו מהם. אז אם כן, זה שהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, והיו שמך אשר על ראשך ברזל, אז מה זה ברזל? זה בחינת ארבע אימהות. רבנו ארי אומר את הדרשה הזאת. אבל בכל אופן, יש מזה. אז יש מי ששאל, שראינו, כתוב, שאם אישה תובלת את ההרתה ובעלה לא בעיר, אז שלא יבואו מזיקים, יזיקו לה, תיקח איזה חתיכת תיקח סכין או חתיכת ברזל ותשים תחת הקרית שלה. כך כתב זכי צדק, שאלות ותשובות בחלק ג'. ואם כן, ומקורו באמת בשו"ת שבות יעקב. השבות יעקב היה קדמון, ככה הוא כתב. הוא כתב שזה סגולה לשמירה לאישה, אם היא נמצאת לבד, והיא חוששת, בפרט בחוץ לארץ, היו מצוי מזיקים וכל מיני זה, אז היית תשים אצלה ברזל. ככה מנחת יצחק גם כן שואל. אומר, הנה, אז ראינו שכאן. אלא אמרו שהעניין זה, יש לו לכאן ויש לכאן, יש שני עניינים, ואין כאן קושייה. שכאן מדובר בתפילה. כיוון שהברזל מקצר חיים של האדם, אז טוב שלא יהיה על הברזל בשעת התפילה. אבל כאן בשביל שמירה, וזה נגד המזיקים, בפרט השדים, ידוע, הם מפחדים מברזל. מפחדים מכל מכשיר חד, כל מכשיר זה, ואלה שהיו נמצאים בחוץ לארץ, מקומות שמצויים שם השדים ומזיקים, אז היו לוקחים איתם סכינים, עולרים, סיכות, מחטים, כל מיני דברים כאלה, ותולים עליהם, כדי להציל את עצמם מכל מיני מזיקים, אז אין החילמה. וזה אין בעיה. סליחה? שולחן האוכל, בשעת ברכת המזון מסלקים. הכל. כל הברזלים. מהיום, אפילו הפותחנים גם תסלק אותם שם. את האייפון והטייפון בטוח תסלק. אפילו שהוא עטוף פלסטיק, תסלק אותו משם. גם בשבת, יפה מאוד. לפי הקבלה, אין הבדל בין שבת לבין חול. האמת שיש שכתבו שבשבת אין בעיה, אבל לפי הקבלה מצינו שעד רבה גם בשבת יש מקום לסלק אותם. חסה אותם זה מועיל רק לסתם אדם, אבל למדנו את זה מישהו משורש קין. לא יועיל שיחסה את הברזל, את הסכין, אלא צריך לסלק אותו לגמרי מהשולחן. ומה הסימנים של שורש קין? רבנו ארי כתב כמה סימנים. ואחר כך כתב, תדע שהיום כולנו יש בנו שורש קין. גם מישהו משורש הבל, מעורב ביחד. קין והבל ביחד. למה? זה כבר סוף עונה. לקראת סיום כל הדורות, אז באנו אנחנו נשמות מעורבות. חלק מפה וחלק משם, יש לך חלק אחד, כל אחד מורכב מכמה נשמות, ככה יותר בנוערי. נשמה אחת מדור המבול, נשמה אחת מבית ראשון, נשמה מבית שני, נשמה אחת מאני יודע מה, מזמן נפוליון. הכל ביחד מעורב, יש בתוך הנשמה שלא מורכבת, מינים, מינים צבעונים. לכן תראה אותו, הוא כל בויני כזה, כל פעם מחליף איזה, איזה עניין, איזה נטייה, איזה אוכל, איזה צבע, איזה מנטליות, הכל יש בו, כי יש בו כל מיני חלקים. עכשיו, קין, הוא אוהב את האש, שונא את המים, מפחד מהמים, כי המים מכבים את האש. אז נכנס לטבול או בים, הוא קצת מפחד, יש לו פחד. אבל אש הוא אוהב, הבל הפוך, הבל מפחד מהאש ואוהב את המים. אחרי זה גם הבל הוא דברן גדול. יודע לדבר. אבל אומנות לא יודע לעשות. קין אומן גדול. אתה רואה אדם שיכול לעשות מעץ כל מיני דברים, גילופים וציורים ועניינים ונגינות וכל מיני, כל דבר יודע לעשות יצירות, לקח לך בד, יעשה ממנו איזה בובות, איזה צורות, איזה עניינים. אומן גדול. זה קין. כי הוא היה עובד אדמה. אבל הבל זה הבל, הבל פיו. אז הוא יש לו יותר דיבורים. כאן זה הדרך הביא. פעמים אתה מוצא שבן אדם יש בו גם זה וגם זה. למשל, קין יודע לכתוב, אבל לדבר לא יכול. תגיד לו לדבר, לא יודע לדבר. הבל, הוא דברן גדול, הוא יכול לדבר 12 שעות, 24 שעות, 760 שעות גם מדבר, בלי הפסקה, גם כשהוא ישן. הרכאי לא יודע לדבר. אבל הנה אנחנו רואים אחד יודע גם לדבר וגם לכתוב, זה יש בו גם קין גם הבל. מה אמרת? אין מזיקים, אם נדבר על מזיקים, אז נדבר קין והבל. אז הנשמות שלנו, תקשיב, הם שני סוגים, אל תערב כאלה דבר בדבר, את הכל תעמיס עלינו, תפחיד אותנו היום. אז יש נשמות של קין, יש נשמות של הבל. עכשיו, מה נפקה מינה? שמישהו, נשמה של קין, צריך להיזהר מהרבה דברים. למשל, אומר רבנו ארי, יזהר לא להרוג בעלי חיים, כי קין היה רוצח. אז התיקון שלו עכשיו, שלא ירצח, ולא להרוג אפילו בעלי חיים. חוץ אם הוא מזיק. למשל, יש לו איזה נחש, בא לבית שלו, תהרוג אותו, מה אתה? תיקח אותו, תשמור עליו, יבלע אותך. זה משהו אחר. אבל יזהר סתם ככה לא להרוג, אפילו קינים, ככה יזרוק אותם. אבל לא יהרוג אותם. וכי אז זה הדרך, יזהר להסיר את הסכין מהזה. יזהר לכוון טוב בתפילה, ובפרט בברכת השיבה שופטנו כבראשונה, ויעצרנו כבתחילה, כי זה, יש משפט צדק בעולם. יהיה זה, זה, כל זה, דברים שמישהו משורש קין צריך להיזהר בהם יותר מאדם אחר. וכי אז זה הדרך, הביא שם כמה אזהרות שיזהר האדם, אז נפקה מן האמת, בכל זה, הכל אנחנו צריכים להיזהר, וככל שיזהר יותר, ויתקן יותר, יזרז את ביאת הגאולה, הגאולה תבוא יותר מהר. כן. עכשיו, עוד דבר אחד, מי שמתפלל צריך לעמוד בשעת תפילה. כשלא יכול לעמוד בשעת תפילה כגון שהוא זקן, או לא הלכן נכה, יושב בכיסא גלגלים, או כל דבר אחר, או שנמצא בנסיעה, והוא, אם הוא יעמוד, ייפול על האנשים, לא יכול, או רכב קטן, אי אפשר לעמוד שמה. אז מה יעשה? ויעבור זמן תפילה, אם הוא יודע שהוא יכוון בתפילה, יכול להתפלל תוך כדי שהוא יושב. האמת המקור הוא בגמרא, זה ברייטה. היה רוכב על החמור, והגיע זמן תפילה, אם יש לו מי שיוחז את החמור, ירד למטה והתפלל. ואם לאו, יושב במקומו והתפלל. למה? הוא ירד מהחמור, זה חמור, הוא יברח לו. אז הוא יברח, אבל הוא באמצע התפילה ירוץ, יתבלבל, אז מה עשית? לכן, התירה לך הברייתא מראש, להישאר יושב על החמור, שלא, זה בפרט היום, יש הרבה חמורים בזה, שלא, שיש היה מסכן אחד, אמר לי, בכביש 6, שבוע שעבר נסע, זה כביש אגרה, תראה, מחשמה, מעבדים, משנו, בנו, פורק, אין מידם, בהשגחת הבגץ, מחשמה וזכרם, אלה זרע המלאק, שנמצאים שם בקלקיליה, על כל המקומות. מסכן הוא לתומו, אחד שם כיפה, וזה אמר לו, עצר אותו טרמפ, עלה! רעילה אותו, תוך כדי נסיעה, עלה החמור הזה, תשמע, עלה תוך כדי נסיעה, פתאום מוציא מהכיס שלו איזה, לא יודע, נבוט, משהו עם ברזל, נותן לו בום בראש. זה עוד לא הספיק להתאושש מה קרה, עצר! מהר נתן לו בוקס אחד בחזה, זרק אותו מהאוטו, לקח את האוטו ונסע איתה לקלקיליה. ועשו את זה כבר 7 פעמים, 7 כאלה יש כבר. אז אתה רואה, אין אמונה היום. זהר, אלה הרשעים הארורים. אז זה אותו דבר, גם יושב עם המכונית שלו, יעצור בשולי הדרך, יבוא חמור כזה, יחטוף לו את המכונית גם, יכול להרוג אותו גם. אחרי היום צריך זהירות, היום אין. צריך האדם לעשות שמירה מעולה. מה השולחן מברזל? מה נזכרת מהשולחן עכשיו? איזה שולחן? שולחן מברזל, מה הבעיה? מה, בשולחן אפשר לחתוך? אפשר להרוג? מה? בסכינים, ברזלים, זה לא טוב, זה מקצר ימיו של אדם. אבל שולחן ברזל, מה הבעיה? בפרט שיש יש לו מפה, אז אין שום, אין מה לחשוש. כן, אז אכן צריך זהירות. אל תשכח להגיד הלל ביום השבוע הבא, ביום העצמאות דחוי, שחל בשבת. כן. איזה חגורות? חשבתי חגורה של האוטו, אני כבר הייתי מבולבל מכל הזה. אף זמבה אין דבר. זה לא רציני, לא. תשאיר את זה. זה לא מעכב. הוא מתכוון על דברים אחרים שמכילים ברזל, עדיף שלא. אם אפשר בלי ברזל, עדיף שבלי ברזל. אבל לא צריך להקפיד עד כדי כך. כן. לא צריך להקפיד. אבל רק שתדע שיש דבר כזה. זאת אומרת, זה לא איזה דבר שהמציאו אותו. יש דבר כזה, מי שכתב אותו זה השלמי ציבור והחסד האלפים, הם שכתבו את ההנהגה הזאת. עכשיו שמה אומר, רבי אומר, בין כך ובין כך יושב במקומו והתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו. הנה רבי מה אומר, אומר שבא, אתה ניצא באמצע הדרך. מי יודע מי יופיע לך פתאום ממול, יבוא לך מהצד הזה, יבוא לך מהצד ההוא, ודעתו לא מיושבת עליו, תישאר רוכב על החמור. כך אומר רבי. אמר רבה, ויתם הרבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי. כלומר, באמצע הדרך אין לרדת מהחמור, כי אין יישוב דעת. אתה לא יודע מה שיכול להיות. פרט היום. אז הרמב״ם כתב, אין להתפלל אלא מהעומד. זאת אומרת, להתפלל צריך לעמוד. אבל היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד, יעמוד, ואם לא יושב במקומו ויתפלל. כדי שתהה דעתו מיושבת עליו. זאת אומרת, הכלל הוא שבתפילה אנחנו צריכים יישוב דעת. כמו אותו דין שיש בזוהר, יש אזהרה גדולה. גם הרם שוכן ארוך כתוב, זה גמרא. גמרא אומרת לו, ישמיע קולו בתפילתו. מי שמשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני האמנה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא שומע מה שאתה לוחש, אתה צריך להשמיע לו, שישמע. ואחד אומר, תצעק עד השמיים שישמעו את הקול שלך. או עם התקיעות, לא תקעת, שזזו כל השמשות והמנרות פלורוסנט, התחילו להבהב, זה לא נקרא ליצאנו ידי חובה. הקדוש ברוך הוא שומע, כל הקולות קשרים לשופר. לא צריך עד כדי כך. אז כל דבר יש בו, יכול, אבל שמיים שומעים. אבל הזוהר יוסיף דבר נוסף, לא חפה הרב. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מה, מה? מה זה מתבודד? יושב בדד וידום כתוב. לא מדבר כשהוא מתבודד, שותק. אז הזוהר אומר שאם הוא משמיע קולו בתפילתו, באים החיצונים נאחזים בתפילה ומקטרגים עליו. ושומעים את התפילה שלו, מקטרגים. אז אם כן, מה יעשה? אבל כך כתב בעוד יוסף חי, שהיה מקובל גדול והיה חסיד של הזוהר. הוא אומר, שאם הוא יודע שהוא לא יכול לכוון בלי להשמיע את קולו לאוזניו, הוא לא יכוון, או הוא מפחד שהוא יבלע איזה אות או איזה מילה, מותר. הוא מביא מעשה עם אביו חסיד רבי אליהו חיים, אביו של בן איש חי, היה חסיד גדול. שהוא היה לא יכול לכוון עד שהיה משמיע לאוזניו בשקט את התפילה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה שמחיי המתים. כך היה פלל כך. אחר כך ראה את הזוהר הזה וזה, הפסיק. התחיל להתפלל בלחש. ופעמים היה מכוון, טוב, פעמים לא. באו בשמיים בחלום ואמרו לו, בבקשה, למה הפסקת לכוון? הוא לא יכול לומר, תשמיע את קולך, אמרו לו. עד כדי כך. אז אמר, מכאן נשמע חכם יוסף לקח. שהעיקר בתפילה זה הכוונה. ולכן כאן התירו לנו, שאפילו שאדם נמצא ברכב, והגיע הזמן לתפילה, הוא יודע שהוא יכוון טוב על ידי שהוא יושב ויתפלל, אז יתפלל, יושב. אין בעיה. איך? מה אי אפשר? נוהג. נוהג זה עניין אחר. אז זה יעצור בצד. או אם יש איזה מקום יישוב, יעמוד שמה, ואם אין, אז ממשיך לנסוע. מה יעשה? יתפלל ערבית שתיים ושחרית שלוש. מה יעשה? מראש צריך לחשוב, לפני שיוצא לדרך, יתפלל. צדק, שכח, אז ימשיך לנסוע. מה יעשה? איפה מנחה בזמן? מה, בואו נוהג? אוי בבוי. שלא יגיד מחיי המתים ויסע, אני יודע לאן. יעלה על הגשר, לא יודע מה יעשה, זה מסוכן. סוכן, אתה יודע את המעשה שהיה בעיר העתיקה, אני ברשות הרב מספר. זה סיפר לנו ראש הישיבה הרבה עזרה עתיה. היה להם חכם אחד חבר, שכחתי את שמו. היה כל היום עסוק בתוך הגמרא. כל הזמן לומד. עכשיו, כאן מהסוגיה, הוא היה הראש שלו בסוגיה. היה הולך, יכול להתקל בקיר. היו מובילים אותו. כל אחד יצא מפורת יוסף בעיר העתיקה. זה לפני 80 שנה היה. נכנס לתוך השוק הערבי. הלך לתוך השוק הערבי, וחזר על הסוגיה, אז הוא נזכר מהתוספות. נזכר מהתוספות, והיה זה, בקיצור, הוא היה הולך בזה. והיה עושה ביד שלו ככה. אז מה אמר התוספות ביקוש הזה? אבל זה פשיטה, עשה ככה. ועשה פשיטה, מי היה? היה בדיוק ערבי, שם המסוחר, מוכר בורגול ואורז ועדס, והיה התכופף למלות בתוך הסקית. זה עשה פשיטה, עשה לו על הצוואר ככה, טח, פשיטה. זה מה, כמה עשה את היד? הוא התעורר מהשינה. מה זה פה השוק? מיד רצה להרוג אותו. היו שמה איתו אחריו, היו כמה חכמים יהודים, מהר תפסו אותו, אמרו לו, עזוב אותו, עדל, בטל, עד החכם, זה לא יודע, הוא לא שם לב, הוא היה באמצע, עסוק באמצע הלימוד שלו, זה היה לכן זהר, הוא שם באוטו, יעשה איזה פשיטה אחד, ואתה יגיע. השם ישמור אתכם, יגזור עליכם גזרות טובות,